מים וחלב הלחם.
מה?
זה הקפה, זה הסוכר, מים וחלב הלחם. תודה. ליאור פה אולי? מה? זה כאילו, כי זה לא. לא, פחות שאת השני בטעות לא שלחתי. למה? הנה, כתבתי. מכל מקום אותי שלחתי קודם.
אוי, אז
נתחיל ולהמשיך. נכון, והיינו באמצע הקובץ של אהבה אבב. אוהב, תודה. איזה זריזות. נכון, אבל זה עליכם, זוכרות? זה עליכם לזכור לאן הגענו? נכון, היה לנו קובץ לשישה עמודים, את הרב ציודה למדנו. למדנו גם על ויפתו בפיהם. כלומר, אז הגענו לפחות לעמוד 4. יותר מזה אני לא זוכר. למדנו את השפת אמת, כן, ואחרי זה גם את שפת אמת בעמוד 4, למדנו את הרב שאחר כך, לא? למדנו גם את הרב. אז נתחיל מ-9, אלא אם כן אתם זוכרות שלמדנו גם את זה. המלאק מופיע בפעם הראשונה, לא משום מקום, אלא זה המשך של סיפור. כדי להבין את הסיפור שמתוכו המלאק מגיע, אז הבאתי כאן את הפסוק האחרון של הסיפור הקודם, ואת הפסוק הראשון של ההגעה של המלאק. ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל, רבה. מנסותם את השם למור, היש השם בקרבנו עם עין, ויבוא המלאק, וילך מישראל ברכים. כלומר, מה מביא את המלאק? השאלה, היש השם בקרבנו? עם עין. זה ממש כאילו הזמנה. בואו נראה. אומר רב חרל"פ, עמוד 5 למעלה. כלל ישראל בחר לעצמו לפרסם שם שמיים בעולם. נחל מאברהם אבינו ויקרא בשם השם. זאת העבודה שלנו. ואולם עמלק בחר לעצמו לעורר ספקות על הקדושה. עמלק גימטריה הספק. ולכן, ולכך, מכיוון שישראל הסתפקו, היש השם בקרבנו עם עין, התחילו בספקות, מיד ביבוא עמלק, שנתעורר כוחו. כמו שאמרנו, סוג של הזמנה. למה הזמנה? תראו בהערת 9, ושמעתי ממורי, הבעל שם טוב, כמו שתפיסת הגוף הוא גשמי, שאוחז בגופו, כך תפיסת הנשמה הוא על ידי קריאת שמו. גם בישן, נאור משנתו וקוראו שמו. פטנט, רוצים להעיר בן אדם, לא צריך לצעוק, לא צריך לגעת בו. אם אומרים את השם שלו, אפילו בשקט, הוא מתעורר. למה? כיוון שהשם הוא הנשמה, הוא המהות, אז משהו בתוכו מרגיש שפונים אליו, ואז הוא מתעורר. אז ברגע שעם ישראל אומר, יש או אין, אבל ברגע שעם ישראל נכנס לספק, ספק מתעורר. מתעורר. עכשיו, אז זה המקום לברר מה מקומו של הספק. הרי לכאורה, המצווה למחות את עמלק היא קשה. איך אפשר למחות משהו? זה הבחרה של קודם באותו דרוש. כמו שאדם לא יכול לברוא יש מאין, הוא גם לא יכול להפוך יש לאין. אדם יכול, לא יכול למחוק מהמציאות דברים. הוא יכול לפרק. זה מה, יכול לשרוף, משהו, לשרוף עץ, אז הוא נהיה אפר. אז החומר שלו משתנה. אבל לא יכול לאפס. אז איך אפשר למחות את עמלק? את עמלק אפשר. למה? כי כיוון שעמלק בעולם הוא הספק, יש לספק מקום בעולם זמני. מה זאת אומרת? ספק, זה דבר טוב או לא? מה התשובה לכל השאלות? תלוי. תלוי באיזה שלב. תלוי מה עושים איתו. בואו נראה. ידוע כי בירור עניינו של כל לימוד בא על ידי התעוררות של ספקות וקושיות, וכשדנים בהם מתחבר העניין. כמו כן, הדעות הישרות, בירורן הגמור בא על ידי ספקות. זה טוב מאוד לשאול שאלות. כלומר, הספק מעורר שאלות. ולשאלות יש תשובות. אז יוצא שלספק יש תפקיד זמני. מה התפקיד של הספק? לעורר שאלות. ואז שואלים את השאלה, ומבררים אותה, ויש תשובה, ואין ספק. אז הספק באמת נועד להיעלם. אומר הפחלה, והנה, נטל עמלק לתפקידו לעורר ספקות, ומידתן של הקושיות והספקות, שיש להם מקום רק בתחילת הבירור, אולם אחר שהעניין מתבהר, שוב אין צורך בהן, ונופלות מעליהן, ובטלות. כן, היו מידותיו של עמלק, שביסודו, הנה הוא יצירה של ספק. ועל כן סופו שיחלה, וזהו עניין המחיקה, שצריך שתבוא על עמלק. אז יש ספק בונה, ויש ספק הרסני. מה זה ספק בונה? סיפור. סיפור על חסיד קוסק שבא לרבי, ואמר, יש לי בעיה, לפעמים יש לי מחשבות רעות. אז הרבי שאל אותו, איזה מחשבות? אז הוא אמר, לפעמים אני חושב, אני שואל את עצמי, אולי לא כל הלכה שכתובה בשולחן ערוך, לא זה מה שקדוש ברוך הוא התכוון. אולי זה לא אמת. אז הרבי אמר, נגיד, אז מה אכפת לך? מה זאת אומרת, השולחן ערוך לא פסק מעצמו, זה דברי הראשונים, אתה פוסק על פי הטור והראש והרשב"א. אז אם יש בשולחן ערוך דברים לא נכונים, יכול להיות שיש בראשונים דברים לא נכונים, אז הרבי אמר לו, נגיד, מה אכפת לך? אבל מה זאת אומרת, הראשונים לא פסקו מעצמם, הם פסקו על פי הגמרא והמשנה, בדברי חז"ל. אז אם יש בראשונים דברים לא נכונים, יכול להיות שבדברי חז"ל יש דברים לא נכונים? אז רבי מגודס אמר, נגיד שיש בדברי חז"ל דברים לא נכונים, מה אכפת לך? מה זאת אומרת, חז"ל דרשו את התורה, זו תורה שבעל פה, שדורשת את התורה שבכתב. אז אם יש בחז"ל דברים לא נכונים, יכול להיות שיש בתורה דברים לא נכונים? אז רבי אמר לו, נגיד, מה אכפת לך? אז הוא התחיל לבכות, הוא אמר, מה זאת אומרת, אז מה הטעם לחיות בכלל? אז הרבי אמר, זה לא מחשבות טובות, מחשבות טובות מאוד. זאת אומרת, לשאול שאלות זה טוב. השאלה לאן זה לוקח אותן. אם השאלה מעוררת בירור, והבירור הוא אמיתי, אז הוא מגיע לאמת, וגם יש תשובה, אז טוב שהספק הראשוני הזה יתעורר. עכשיו הוא נעלם. אבל יש מצב אחר, של ספקנות כרונית, שזאת כבר מחלה, ממארת. ואם בכל אופן לא, אז תביא נימוק חדש, תביא ראייה. או תשאל על בסיס משהו. לא, אבל אולי, יש כאלה שאומרים אחרת. טוב, אז בואו נבדוק מה אני אומר ומה הם אומרים, ונחליט. לא, אבל בכל אופן, זה המלך. ספקנות כמטרה, כערך. כמו שהיום זה נהיה סיסמה כזו של כפירה. שכל דבר מוטל בספק, חוץ מאשר זה שכל דבר מוטל בספק. זה, את זה כבר צריך לנחות. אומר הרב חלק, אולם אילו שאמר המלאק רק על תחומו ראוי, והיה עוסק רק בספקות, כלומר בלשאול את השאלות, בלתהות, ולחשוב אולי יכולת אחרת, אזי היה בא ביטולו ברוח שלכם, והיה בטל ונכלל בוודאיות. אמנם המלאק לא הסתפק בכך. מה זה תמצית המלאקיות? הוא בא לעשות הספקות לוודאיות ואת הוודאי לספק. זה המלאקיות. שהוא אומר, לא, יש דבר אחד בטוח בעולם, ששום דבר לא בטוח. זה המלאק. להטיל ספק בכל דבר באשר הוא. והוא כופר בקדושה העליונה ולקדושת ישראל. זה כמו הגורל. מה זה להפיל פור? כל אותו דבר, מה זה משנה? זה נבחר באופן מקרי. אתה לא מחפש יום עם תוכן, עם ערך, משהו. הכל סתם. אז זה כפירה בקדושת ישראל, בייחודיות, כמו שלמדנו כמה פעמים וכמה פסקאות. שיש יתרון באהבת הבריות שהיא מאוד כללית. ויש יתרון באהבת האדם שהיא יותר מדויקת. לא כל הבריות זהות. אדם נברא בצלם אלוקים, בריות אחרות לא. אז אם יש חיים של אדם מול חיים של חיה, ברור שהחיים של האדם קודמים. עם ישראל ושאר העמים, זה לא אותו דבר. אז סיסמאות כאלה כמו אדם הוא אדם, זה המלכיות, זה טשטוש. חודש אדר, שפת אמת אומר שגם בטבע, זה חודש של בירור. כי בהתחלה זורעים חיטה או שעורה. או כל גידול תבואה שזורים. בהתחלה הכל נראה עשב, עשבים ירוקים. אחרי זה הכל נראה כאלה גבעולים של קש. באיזשהו שלב, השיבולת נפרדת מהקש, ואז מתברר גם איזה שיבולת זאת, שיבולת של מה? מתי זה קורה? באיזה שלב של העונה? של השנה? חודש אדר. בחודש אדר, השיבולת נפרדת מהקש. שזה, אומר שפת אמת, זה הפסוק, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. מתברר, מי אנחנו? מי הם? אומר הרב חלב, ועל כן, כיוון שתפקידו להיות קלה, שלא יהיו עוד ספקות, ואי אפשר לו להיבטל, כלומר, להתקלל בהוודאות, מוכרח הוא שימחה במחיקה. הוא גזר על עצמו מחייה, כי הוא לא מוכן לקבל את זה שיכול להיות שבאיזשהו שלב אין ספק. אבל ככל שיותר מגיעים לעומק, ככל שיותר מגיעים לבהירות, אין ספק. בשלב הספקות, לפעמים זה נראה באמת פלא. מה, אפשר באמת להגיע לוודאות? ואז כשמגיעים לוודאות, פתאום זה כזה פשוט. טוב. אז מה זה? מאיפה זה בא? הגישה הזו. אומר בעל התניא. והנה, ראשית גויים עמלק, שהוא בחינת עורף וקליפה. מה זאת אומרת? אמרנו, עמלק הוא לא עוד עם, הוא לא גוי, הוא ראשית גויים. הוא תוכן, הוא תמצית של מהות הגויות. מה זה עורף וקליפה? יש ביטוי מפורסם של חז"ל, שאדם עולם קטן, והעולם הוא אדם גדול. ממש, מה שיש במיקרו, יש במקרו. יש הקבלה בין הגוף שלנו, לבין כלל המציאות. אז המיקום של עמלק בגוף הזה של האדם הכללי הוא בעורף. אבל עוד צריך להוסיף שלאדם הכללי הזה יש את המהות שלו ויש קליפה. מה יש את התוכן? ויש משהו חיצוני, זמני, שמסתיר את התוכן. שזה נקרא קליפה. כמו באים לאכול תפוז, אז מקלפים את הקליפה, זורקים אותה, אוכלים את התפוז. אז יש דברים במציאות שזה התפקיד שלהם. אז עמלק הוא בחינת עורף לקליפה. ולכן נקרא עמלק, עם מולק, שמליקה מן האורז. מה זה למלוק? מה זה הפעולה הזאת של מליקה? מה עושים בה? למלוק זה להפריד את הראש מהגוף. אז אצל המלאק זאת דרך החיים. תיאוריה לחוד וחיים לחוד. כמו שאמרנו, כי הכל ספק. אז מה זה לא אומר? לא באמת מחיים. וביאור העניין, כי מעלת ישראל, כי עם שעורף הוא. מעניין, נכון? אנחנו לא רגילים לחשוב על הביטוי הזה בתור מעלה. אבל תראו את הפשט, זה הערה 10. כשמשה רבנו מבקש סליחה מהשם, ויאמר, אם לא מצאתי חן בעיניך, השם, ילך נא השם בקרבנו. למה? כי עם שעורף הוא. ולכן, וסלחת לעווננו, לחטאתנו, ונחלתנו. כלומר, אפשר לקרוא את הפסוק הזה גם בתור שבח, על עם ישראל. שמה זה אומר? שלכן, נחזור למעלה, שלכן ביקש משה לסלחתם, שהם מבחינת עורף וקדושה. עכשיו הבנו. איפה המיקום של עמלק, אמרנו? בגוף האדם הכללי? בעורף. איפה המיקום של ישראל? גם בעורף. אז זה או אנחנו, או הם. זה כמו כיסאות מוזיקליים. כיסא אחד שני שחקנים, אחד יושב, אחד אף החוצה. והמלאק מבין את זה. שאלנו פעם קודמת, למה הוא בא ללחם בנו? מה עשינו לו? עצם הקיום שלנו הוא בלתי נסבל מבחינתו. הוא לא מוכן לחיות איתנו באותו עולם. וגם אנחנו לא איתו. זוכרות? אמרנו, או שזוכרים, או ששוכחים. תכונת החיים שלנו היא זכירה. תכונת החיים של המלאק היא שכחה. אפשר לזכור ולשכוח בו זמנים. או שזוכרים, או ששוכחים. אז אי אפשר לחיות ביחד. מה עכשיו רק נשארנו להבין? מה זה עורף דקדושה? מה זה עורף דקדושה? שהם, שיש להם התגברות בבחינת אחרי השם ילכו. מה זאת אומרת? יש ללכת לקראת פנים אל פנים, יש ללכת אחרי. גם בעבודת, כשהולכים המדרכה, ומישהו הולך מולנו, הליכה פנים אל פנים היא מבטאת קרבה מאוד גדולה. כשהולכים במדרכה ומישהו הולך מולנו, אז אם הוא לא משפחה שלנו, הוא חבר, זה כזה מביך, אז מה עושים? ככה מסתכל לכיוון אחר, כאילו לא רעים, כזה, בורחים מזה, כזה מביך. ולפעמים הולכים אחרי מישהו. כשהולכים אחרי מישהו, מה רואים כל הגוף שלו? את העורף. לא רואים הבעת פנים, לא רואים חיוך, לא רואים אישיות, רואים עורף, נוקשה, אטום. ככה גם בעבודת השם, יש מצבים של בצאתי פנים אל פנים. בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. כמו בהר סיני. כשהשם מדבר איתנו פנים אל פנים, אז ביקשנו די, כאילו, או לא עומדים בזה. אבל זה הקרבה כזאת של פנים אל פנים. ויש לפעמים, אחרי השם יניחו. שמה זה? בשביל זה צריך להתאמץ. זה נקרא קשה עורף. להתאמץ ללכת אחרי השם. לא לקראת השם, פנים אל פנים, אלא אחרי השם. שמה זה אומר? אומר בעל התניא, שיכולים לחוף את הלב בשבירת התאוות ובשעתן, ולעמוד נגד כל מונע בהתגברות ובחוזק. אז זה שני דברים. אחד זה פעולה אקטיבית, הראש מבין את האמת, אבל הלב לא שם. אז מה עושים? מדלגים עליו. לא משתעבדים לו. מכריחים אותו לעשות דברים שלא בא. ודבר שני, ולעמוד נגד כל מונע. כלומר, העצמיות. גם אם כולם מסביבי, יש איזה סחף ענק בסביבה, אני בשלי. זה נקרא כשעורף, חיובי. אומר בעל התניא, ונקרא בחינת עורף, שהעורף הוא המקשר, המחבר ומקשר, המוחין שבראש, להיות למתפשטות בגוף. זאת אומרת, אני עושה מה שאני מבין, גם אם אני לא מרגיש. זה נקרא ללכת אחרי השם. זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. עול הוא גם כן בעול. אז מה, הלב נשאר כל הזמן באופוזיציה? מוחקים אותו, דורכים עליו? חלילה. בשלב הבא, אומר רב שעל ידי זה, נמשך אל הלב, לעטות לבב האיש, ולהופכו מן ההפך אל ההפך לגמרי. מאחר שמי גילוי בחינת אחרי השם, ובוא אחר כך, לגילוי בחינת פנימיות, וכו'. זאת אומרת, הרב כותב בעיניה, אני אומר את זה רק במילים שלי, אדם היצור מורכב. אנחנו חיים בכמה רבדים מהמקביל. יש את הרובד הפיזיולוגי של הגוף, יש את הרובד הפסיכולוגי, אמוציונלי של הנפש, ויש את הרובד השכלי. השאיפה, האידיאל, שכולם עובדים בהרמוניה. אפשר להגיע לזה, אבל צריך להבין את הכללים. קצב השינוי של השכל הוא מהיר, יחסית. רק שהבנתי, הבנתי. קצב השינוי של הגוף הוא מהיר, יחסית. עשיתי ככה, אני עושה אחרת. קצב השינוי של הנפש הוא אחר, הוא אחר, הוא איטי, הרבה יותר. למשל, מישהו נמצא באיזה מקום, והוא מרגיש, הוא מרגיש לו איזו תחושה לא טובה, אומר טוב, בערב אני אשב עם עצמי, אני אבדוק אם באמת מתאים לי להישאר פה, ואז בערב הוא יישב, חושב רבע שעה, מגיע למסקנה, לא טוב לי פה. ואז עוד רבע שעה הוא אוסף את החפצים שלו בנוסע. אבל אם המקום היה באמת לא טוב, יכול להיות שיקח לו שנים לתקן את הנזק שנגרם לו, עד שהלב תחלים. אז הנה, זה רבע שעה, זה רבע שעה, זה יכול להיות שני. או כמו שאומרים על הזקן שמספר שהוא קיבל סטירת לחי כשהוא היה ילד, הכאב עבר, העלבון נשאר. כמה זמן כואבת סטירת לחי? 2-3 שניות. יכול להיות שאותו זקן מספר את זה בגיל 70 ויש לו דמעות בעיניים. כי הלב שלו עדיין לא החלים. מאותה סטירת לחי שהוא קיבל בגן. קיצור, הלב משתנה הרבה יותר לאט מאשר השכל והמעשים. לכן, אם רוצים לעבוד את השם בשלמות, והלב עוד לא שם, בכל מיני הקשרים, אז מה עושים? מאגפים אותו. זאת אומרת, צריך להבין, צריך ללמוד את הנושא, ולקיים אותו. וזה יקרה. ואם אדם מבין ומקיים, אז מה קורה? אז הלב משתנה. למה? כי הוא מקף מכל הצדדים. יש מנגנון כזה, פסיכולוגי, שנקרא הפחתת דיסוננס קוגניטיבי. כיוון שהאדם לא אוהב סתירות פנימיות, אז הוא נוטה להתאים את הרגשות שלו להתנהלות שלו. אבל אפשר להגיע לזה, כיוון שאדם הוא לא רובוט, זה יכול לעבוד כשהוא גם מבין מה התוכן של זה. אז שוב, כשאדם מבין ומקיים, הלב ישתנה. אבל אם אדם רק מבין אבל לא מקיים, או מקיים בלי להבין, הלב לא ישתנה. וזו תשובה, אלה שאומרים, מה, למה את מצפה שאני מקיים מצוות כשאני לא ארגיש, כשאני לא מרגיש, כשאני ארגיש, אני אקיים. אדם כזה בחיים לא ירגיש ולא יקיים. כי זה לא הסדר, זה לא עובד ככה. הרגש בא בסוף. כמו שרש"י אומר, בקבלת התורה, אז כתוב, כה תאמר לבית יעקב, תגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי ועשה אתכם כפן שרים, ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, ויהייתם לסגולה מכל העמים, וכו'. מה המילה המיותרת לכאורה? ועתה. מה היה חסר אם לא היה כתוב המילה ועתה? והיה כתוב ישר, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי. מה המילה ועתה מוסיפה? אומר רש"י בשם חז"ל, אם עתה תקבלו עליכם, מכאן ואילך יערב לכם, שכל ההתחלות קשות. זה המקור לביטוי. כל ההתחלות קשות. למה ההתחלות קשות? כי הלב עוד לא שם לגמרי. לוקח זמן להתארגן, להסתגל. אז זה דבר כאן. בסוף, הלב יתגלה. עומק הלב. בסדר. אז זה ישראל. זה להיות יהודי. להיות קשה עורף בקדושה. וזה לעומת, נחזור לדברי בעל התניא, וזה לעומת זה, הוא בחינת המלא. הוא עורף הקשה שבקליפה. דהיינו, שמה זה אומר? שגם אם לבבו יבין בעבודת השם שכך יעתה וכו', לא די שאינו מכריח את ליבו לחופו לא תתולה עבד השם, אלא אף גם זאת שעושה ההפך לגמרי. יש לו גם ידיעה פנימית של האמת, הוא עושה דווקא ההפך. וזהו, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, דייקה. זאת אומרת, אלה שקשה להם עם העבודה הזאת של אחריך, שקשה להם לעבור את השלב הזה של הלב שלי עוד לא שם, אבל אני עושה את זה כי זאת האמת. אני עושה את זה בלב שלם כי זאת האמת. עד שהלב יתעורר, וגם ישמח בזה מאוד מאוד. אז המלך יודע את האמת. לכן אומר בעל התניא, והנה זוהי רק בחינת חוצפה, בלי טעם ובלי דעת, שעושה ההפך מן הדעת. מה זאת אומרת? אם אדם מדבר לחבר שלו לא יפה, זה לא חוצפה. זה בוטות, זה גסות רוח אולי, אבל זה לא חוצפה. חוצפה היא בין לא שווה. חוצפה היא מהקטן לגדול, שילד מתחצף להורים, שתמיד מתחצף למורה. הילד שמתחצף להורים, או התלמיד שמתחצף למורה, הוא יודע שזה לא יפה לדבר ככה, שזה לא נכון לדבר ככה להורים או למורה. אז למה הוא מדבר ככה? כי מתגבר עליו איזה כוח כזה תוסס, מרדני, לא אכפת לי, צפצף, לא סתם, דווקא. זה המלאק בבריאה. שהוא עושה הפוך מהאמת. אומר בעל התניא, וזו לשון עמלק, עם מולק, שהוא בחינת מליקה. וחריטה ממול העורף לקדושה, שהוא המחריט ומפסיק הקשר בהתחברות שבין הראש ומוחין התפשטותם בלב. וכך היה המלאק שידע וראה את כל הניסים שנעשו לישראל, ואף לבכן מלאו ליבו לוגש אתם למלחמה. זאת אומרת, אחרי 10 המכות, אחרי קריאת ים סוף, מישהו יכול להעלות בדעתו שהשם לא אוהב את ישראל? גם המלאק יודע שהשם אוהב את ישראל. אז מה הוא אומר? מה חושב לעצמו? עם מי אתה בא להתחיל? מה, עם הקשר של קושבריך ושכינתי? זה מה שאתה בא להפריד? מה אומר המלאק? כן, דווקא. אני הוכיח שאפשר. סדק קטן, אחרי זה הוא יתגבר, יהיה פה בלבול. בעצם זה שתהיה ההפתעה הזאת, יהיה בלבול. כי יש בחירה חופשית בעולם. אבל בחירה חופשית, לא שאדם נכנע לתאוות, או לעצלות, או לפינוק, או אני יודע מה, אלא שהוא בוחר להיות אופוזיציה לחיים. לקודש, לאמת, לטוב. יש אפשרות כזאת. הוא אומר, אני נהנה לי, לא בא לי, לא מתאים לי. כי לכולם יש יצרה, אבל המלך הוא היצרה בעצמו. כי זה לא שיש לו התמודדות, הוא רוצה רע. אז כשהוא רואה את המצבור הזה, את העוצמה הזאת של הטוב, אז הוא אומר, אני נגד. למרות שהוא יודע את האמת. זהו בוחר. עוד. אומר המדרש, מוכר מאוד, מובא ברש"י, בפרשת בשלח, אמר רבי לוי בשם רבי חמא, כל זמן שזרעו של המלאק קיים, לא השם שלם ולא הכיסא שלם, עד שיובד זכרו של המלאק. שנאמר, כי יד על כס יד. היה צריך לומר, על כיסא השם. זאת אומרת, טוב, זה פשוט, בכל אופן, יש גם עניין לעשות דברים פשוטים. כך כתוב הפסוק, כי יד על כס יד. שאלו שתי מילים חתוכות. כי מה היינו צפים שכתוב פה? כיסא, נכון? מה היינו צפים שכתוב פה? שם השם שלם. אז אז עוד. אז בואו נראה. הגענו לעמוד 6. יש... הגמרא מבארת את הפסוק לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד שכל בשמיים ובארץ לך השם הממלכה. אז הגמרא מבארת שהם שלבים בהיסטוריה של עם ישראל, אירועים מרכזיים. לך השם הממלכה, אומרת הגמרא, זו מלחמת עמלק, שנאמר ויאמר כי יד אל כסיה. אומר המהר"ל, וביאור עניין זה, תמצא בזרע עשיו שהוא עמלק מה שלא תמצא בשאר האומות, כי אין בכל האומות שמתנגדים לישראל כמו זרע עשיו, שהרי לא התאחדו יחד. ואמרו ז"ל, ולאום מלאום יאמץ, שזה נאמר כשרבקה בהיריון עם יעקב ועשיו, שזה קם ונופל. וזה מורה שאין אחדות בזרע עשיו עם ישראל, וזה לא תמצא בכל האומות. עלו לעם ישראל יחסים טובים עם כל מיני אומות לאורך ההיסטוריה. יש דברים כאלה בעולם. חירם מלך צור, שמביא את הקרשים לבית המקדש, לשלמה, מלכת שבא. יש מלכויות של חסד. אבל לא עשיו. מפני זה אמרו ז"ל, אין השם שלם בין הכיסא שלם עד שימחה זרעו של עשיו. לפי שהשם של הקדוש ברוך הוא אחד. דכתיב ושמו אחד. מה זאת אומרת? שם זה ההופעה, זה הגילוי. כשאומרים את השם של מישהו, מתכוונים אליו. אז השם הוא האופן שבו אני פונה אליו. אז שם השם הוא הגילוי של האלוקות. השם אחד. אז שם השם, הגילוי של האלוקות הוא באחדות. למדנו באריכות, נכון? חוויית החיים שלנו בעולם יכולה להיות מאוד מאוד מפורקת. כי יש המון דברים שגם סותרים, מתנגשים, או סתם לא מתחברים בראייה הפשוטה שלנו. המון המון דברים בעולם. כל אחד מושך לכיוון שלו. יש לנו שתי אפשרויות. ללכת שבי אחרי המבט הזה, ולהגיד, אוקיי, זאת המציאות. אז בואו רק נמצא איזה פינה שקטה להסתדר בה, איכשהו. או להיכנס לרובד יותר עמוק, שבו מתברר שזה לא אוסף של קטעים, אלא מהות אחת שמתגלה בהרבה גוונים. זה נקרא בעברית אמונה. אמונה, זאת אומרת, להבין, להיפגש מתוכן הפנימי שמחבר את הכל מבפנים. זה נקרא השם אחד, שם השם. וכן המלכות שלו אחד. מה זה מלכות? זה ארגון של הכל. נגיד ראש עיר, הוא אחראי על העיר שלו, אבל לא על כל המדינה. שר בממשלה אחראי על התחום שלו. הוא לא אחראי על כל התחומים. אבל מלך, הוא אחראי על הכל. הוא מתכלל את כל מה שקורה במדינה. הוא מכוון את כל המדינה. ואז כל הזרועות הביצוע של המדינה מתפקדות בהרמוניה. ואחדות, אומר המהר"ל, ואחדות והמלכות הוא דבר אחד. כי האחד בעם הוא המלך. לכך אמרו ז"ל, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה מלכות שמיים שלמה. כלומר, הפסוק הזה שאומרים אותו, הוא נקרא בלשון המשנה, קבלת עול מלכות שמיים. כי מה זה לקבל עול מלכות שמיים? להבין שיש בעולם אחדות. בראש השנה יש 10 פסוקים של מלכויות, 3 מהתורה, אחרי זה 3 מהכתובים, אחרי זה 3 מהנביאים, אחרי זה עוד פסוק אחד מהתורה של מלכויות, פסוק שבו מסיימים את המלכויות, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. איפה כתוב פה מלכות? בכל הפסוקים האחרים כתובה המילה מלכות, השם מלך גאות לבש, מי זה מלך כבוד. ופה, איפה כתוב פה מלכות? זה האחדות. מלכות זה האחדות. אז להכיר בזה שהשם אחד, ושכל העולם אחדותי, השורש, זה לקבל עול מלכות שמיים. זה למה שיש מלך. ומפני שכאשר זרעו של עשיו בעולם יש התנגדות לישראל, וכאילו זרעו, אז הוא אומר שזרעו של עשיו, כלומר, האידאה של עשיו, הוא השניות שיש בעולם. כמו שאמרנו, הוא אופוזיציה, אני נגד. מה זה אומר אני נגד? יכול להיות גם אחרת. יכול להיות גם אחרת? במילה אחת? ספק. יכול להיות גם אחרת. זה סד. אם כן, לא ייתכן, הנה, זה כמו ממש ככה. כשעשיו מגלה שיעקב עקף אותו וקיבל את הברכה שבאמת הגיעה לו, מה עשיו אומר? עשיו אומר, ברך גם אותי. אומר לו, יצחק, זה לא סתם ברכה. כאילו, תהיה מצליח וזה. אלא, ויען יצחק ויאמר לעשיו, הן גביר שמתי לך, ואת כל אחד נתתי לו לעבדים. וכולי. ולך איפה, מה עשה בני? עכשיו, התשובה של עשיו מעידה כמה הוא לא מבין כלום. ויאמר עשיו אל אביו, הברכה אחת היא לך אבי? אז זהו, יש לך ברכה אחת? מה התשובה? כל הברכות הם ענפי משנה של ברכה אחת. מי שלא מבין את זה, אז בטח שהברכה לא מתאימה לו. לכן גם אחרי שיצחק מגלה שיעקב כאילו רימה אותו, המילים הראשונות שהוא אומר, גם ברוכים. כי עכשיו הוא מבין, שלהפך שיעקב מאחד את כל העולמות, שזה גם מסתדר מול עשיו. אז כל עוד עשיו נמצא, אם כן לא ייתכן שיהיה שם כבודו נגלה ונמצא בעולם בשלמות. כי שמו בשלמותו הוא אחד. דרך אגב, ככל שמתקרבים לגאולה, המדע מתקדם. ככל שהמדע יותר מתקדם, יותר מגלים את האחד שבשורש הכל. כל הצמחים בנויים מתאים, כל האורגניזמים שבהם תאים, כל החומרים בעולם מורכבים ממולקולות שמורכבות מאטומים שיש להם חלקיקים, אבל הכל אחד, יותר מכל מגיעים לשורש האחד של הכל, שמסביר את כל התופעות. כמו שרב מתאר באסטרונומיה של ימי הביניים, של הזמן העתיק, אז לכל מערכת כוכבים הסבירו את התנועה שלה בצורה אחרת. יצאו תיאוריות דמיוניות וסותרות כמובן, כי לכל מערכת כוכבים יש את התנועה שלה. ואז בא ניוטון וגילה את כוח המשיכה, ומה הוא אמר? שזה לא, שכל תנועות הכוכבים, לכל תנועות הכוכבים של כל הגלקסיות יש הסבר אחד, כוח המשיכה. אז נורא עצבן את כולם, כי זה הפך את כל ההסתכלות, אבל לא הייתה ברירה כי הוא צדק, כלומר כי הוא צודק, כי באמת יש כוח אחד שמניע את הכל. בכל זמן שזרעו של המלאק בעולם, אין כאן אחדות בעולם. וכאשר אין אחדות בעולם, אין שמו, שהוא אחד, נגלה בעולם. וכן, זה דבר אחד, וכן אין הכיסא שלם. ורוצה לומר, הכיסא, היינו המלכות, שנקרא כיסא. כיסא זה כינוי למלכות. שנאמר רק הכיסא. אגדל ממכה, כלומר רק זה שאני מלך ואתה לא, זה יהיה ההבדל בינינו, אומר פרעה ליוסף. ורוצה לומר, רק המלכות אגדל. ורוצה לומר, שאין מלכותו נגלה בעולם בשלמות, שהמלכות צריך לאחדות. לכך אינו נמצא בשלמות בעולם, עד שימחה שם המתנגד בעולם, כי זה לא נקרא מלכות, אם יש אפשרות אחרת, מחשבות על אפשרות אחרת. מלך הוא ליבם של ישראל, אצבעות יש 10, לב יש 1. וכך אינו נמצא בשלמות בעולם, עד שימחה שם המתנגד שם העולם. ואז שם כבודו, שהוא אחד, נגלה בעולמו, שהוא אחד גם כן. וכן מלכותו שהוא אחד, נגלה בשלמות בעולם. טוב, אז כיוון שזה כבר על הלוח, אז חייבים להשלים. אמרנו שככל שהעולם מתקדם, מגיעים לתיקון, מגיעים לאחדות. מתי זה האחדות? תראו במקור 16, לזג למטה. כי בחר השם בציון, איבה למושב לו. ואותיות איבה רמז לזה שהיא הכיסא שלהם והשם שלהם. למה? כי זה האותיות שחסרו. את האותיות האלה המלאק מסתיר. מתי הם התגלו מחדש? כשהקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון. עכשיו השם שלם והכיסא שלם. יותר ויותר. ותראו מה כתוב בירמיהו. בעת ההיא קראו לירושלים, איך קראו לה לעתיד לבוא? כיסא השם. כי זה השלם. להיות כיסא והשם. להיות מקום שהשם מופיע בו. כוח לעוד קצת. אז נחזור למקור 13. שתי שאלות. אחת, כבר בא סנחריב, זה בלבל את כל האומות. אז איך אפשר לקיים את מצוות מחיית עמלק? ושאלה יותר מהותית, שמחזירה אותנו גם לפסקה שלנו במידות הראייה, מה זה עם ישראל, שהוא מלא אהבה, אב המון גויים, מה המחוקים עכשיו? עם? אז בואו נראה, תשובה לשתי השאלות. אומר הרב, הנבואה הצופה ברוח אלוהים חיים אל נשמת גוי והאדם, כלומר הנבואה רואה את הפנימיות של העמים ושל כל אדם, העידה על גזע עמלק, שניגודו לאור ישראל הוא ניגוד עצמי, שתרופה אין לו כי אם מחות זכרו. למה? כדי ליישר את הדרך של התולדה הישראלית, של ההיסטוריה הישראלית, מעבר למכשול לא יותר גדול. אבל זה לא פגיעה בדרך, אלא הסרת מכשול מהדרך. זאת הנבואה בעצמה, היא הצופייה הליכות האדם אל עושר השלום ועדנת האהבה היותר בהירה. באמת כל מה שעם ישראל עושה, זה רק מתוך האהבה. וגם המצווה הקשה הזאת, במובן הזה, המוסרי, של מחיית עמלק, היא לא סותרת את האהבה. וגם אין היום אומה שנקראת עמלק. אז איך נדע שנמחה עמלק? תראו את משפט האחרון. כשיבוא יום, והאנושיות לא תמצא לה כל צורך ושום מפעל של שנאה, בטוחים אנו שאז זכר עמלק כבר קלה דיינו. זאת אומרת, עכשיו מה שמניע את האנושות זה תחרותיות, וממילא שנאה, קנאה ושנאה. כשעם ישראל יתקדם, והמציאות יתקדם, אז באיזשהו שלב האנושות תהיה יותר טובה. ויגידו כל זה מיותר. לא צריך לשנוא, אפשר לאהוב, אפשר לתרום אחד לשני, אנחנו לא בתחרות. כולנו בצלם אלוקים, למה שלא נעזור אחד לשני? כשנגיע לשלב הזה, אז נדע שאין עמלק בעולם. כי עמלק זה הפירוד. אז כשהאנושות תגיע לשלב שהיא מסוגלת לקבל אחדות, סימן שעמלק נמחה. טוב, זה קצת רחוק נשמע כרגע. ובינתיים עוד יש לנו עבודה של כן למחות את עמלק שפה בשכונה, שרוצה לפגוע בנו מדרום, מצפון, ממזרח, וגם את עמלק הרוחני שרוצה לפגוע בנו ממערב, אלה בצורה של מחייה בפועל, ואלה בצורה של טשטוש, של אשר קרחה, של הכל אפשרי, כל מקרה, כל קר. מובן. ועם ישראל חי, ויחיה, וצומח ויצמח. השנה עוד יותר. בעזרת השם, יעזור השם, שאלה, נזכה כל שנה ושנה, ובטח בשנה כזאת, חיית עמלק היא נותנת כוח. וגם עמלק מתעורר כל שנה בחודש אדר, שלא נדע, שיהיה אב ורחמים, שיהיה כוח, שלא... שיהיה להם שום אחיזה במציאות, שימחו באמת מתחת השמיים. ונזכה להם, נהפוך הוא אמיתי, שרשלטו היהודים, אין לו בסמדים. אז סליחה, ליאור, שקצת להדפיס את הדפים, בסוף הגענו לזה, נגיע, שבוע הבא, תודה רבה. סליחה.